אורות עמוד קוף נון ד'. אז קוף נון ג' למטה. מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוהות ומרגישתה, כן היא המוסלמית. אני חוזר על זה פעם שלישית, קוף נון ג' עמוד א', קוף נון ג' בעצם למטה. מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוהות ומרגישתה, כן היא המוסלמניות ביחס אל החוכמה והגבורה, שהיא חושבת שהיא הכירה בהם את העצמיות של האלוהות, ועל זה בנתה את יסודה. כלומר, החיסרון, הצד השווה בחיסרון שבנצרות ובמוסלמיות, זה שגם הנצרות וגם האסלאם מכירים את האלוהות דרך מידה אחת ממידותיו. ברור? הנצרות דרך החסד והמוסר, והאסלאם דרך החוכמה והגבורה. אמנם חוכמה וגבורה מחזיקות את המעמד בלב בצורה יותר אמיצה מחסד ואהבה. כלומר, יש בזה עליונות של האסלאם על הנצרות, המרקחים אותו את הלב ומביאים לנטות פנים לכל צד. על כן תוכל המוסלמניות להחזיק יותר מעמד בריחוק מהאליליות. ולא תישא פנים להרגשת הלב, שעל ידי שיתוף של ציורים וסמלים ודעות חלושות תוכל למצוא את הרוח שהיא חפצה. האסלאם במובן הזה הוא קשיח, לא מוותר לכל הדמיונות האליליים הממלאים את הנפש. לכן האסלאם איננו נחשב הלכתית עבודה זרה. אבל בכל זה לא תוכל להחזיק מעמד קבוע, ואין בינה לבין האליליות חיץ הגיוני. כי האלוהות המובנת והניכרת על פי מידה נבראת כחוכמה וגבורה, וכל מיני מעלות כאלה ממה שהפה והלב של האדם המוגבל יכול לדבר ולחשוב, היא בעצמה תכונה של אליליות. כלומר, לדעת את השם דרך מושגים שאני מבין, זה כבר למדוד את האינסוף במושגים של סוף. והרי חוכמה וגבורה אלה הם מושגים שאני מבין. כלומר, זה בכל זאת המחשבה שיש הבנה במה שבאמת אין בו הבנה. אי אפשר להבין שום דבר באלוהות. אין תיאולוגיה יהודית, אבל תיאולוגיה מוסלמית יש, אם כי זו תיאולוגיה שלילית, שוללת, נגטיבית, אבל זו תיאולוגיה בכל זאת. הם אומרים מה האלוהים אינו,
במובן של
הרמב״ם. כן, בדיוק. כן, אז הוא אומר זה עדיין קצת אלילי. אלילי עדין, אבל אלילי בכל זאת. אנחנו לא עושים רק את זה. לא, הוא מאשים את המוסלמים בזה שהם מסתפקים רק בהסברים של הרמב״ם. אבל הרמב״ם הוא מאמין באלוהי ישראל, שהוא למעלה מכל רעיון. מה? חוכמת האלוהות. יש אצל הגויים, כמו שיש אנשים, יש פסיכולוגים, הם עוסקים בנפש. יש פוליטולוגים, הם עוסקים בניתוח של הפוליטיקה. יש סוציולוגים, הם עסוקים בניתוח החברה. ותיאולוגים, הם מומחים לאלוהים. הם עושים דוקטורט בתיאולוגיה. כותבים לך דוקטורט על הקדוש ברוך הוא. מעניין. זאת עבודה זרה מוחלטת. אין בישראל תיאולוגיה, לא קיים אצלנו. מובן? חקר המקרא זה לא משהו יהודי. חקר המקרא זה פסדומדע. הפסדומדע הזה יש לו הנחת יסוד מעניינת: התורה אינה מן השמיים. אחרי שהנחת את זה, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. כן? כן, מובן מאליו שלא האלוהים אמר את זה. אם זאת נקודת המוצא, אז אתה יכול להגיד אחר כך כל מה שבראש הזה. כן, סיפורת רחבה מאוד, מעניינת מאוד. מה? אוניברסיטת בר אילן זאת אוניברסיטה שבה שמים כיפה בזמן השיעורים, ויש שם אנשים יראי שמיים שמלמדים גם. יש ביניהם אנשים יראי שמיים, גם לומדים שם ביקורת המקרא. טוב, אין בעיה ללמוד ביקורת המקרא כדי לדעת מה ביקורת המקרא אומרת, אבל אם אתה לומד ביקורת המקרא מתוך שאתה מקבל את העמדה הבסיסית של השיטה הזאת, זה כבר יותר בעיה. ויש בבר אילן אנשים שאכן מאמצים את העמדה הזאת, זה כמובן קשה מאוד לקבל. מה? אני יודע, אני אמרתי שיש, כן? אבל יש דבר מאוד חשוב שם, מקפידים שבשיעורים ביהדות כל סטודנט יהיה לו כיפה על הראש. כל סטודנט זכר. גם הערבי. כן, כן, גם הערבי. זה מאוד חשוב. כן. ואז בפרסומים של בר אילן, אפשר לעשות צילומים של השיעורים האלה, מהצד האורפי, ולהראות, הנה, אורפה. שמה כיפה על הראש. זה מאוד מאוד חשוב שיש כיפה על הראש, ממש. זה אולי עיקר היהדות. עדיף לעשות כיפה יותר כבדה, כיפה מסלע. היהדות מאמינה באינסוף, ברור. כלומר, נקודת המוצא שלה בפגישת האלוהות זה לא להגביל כלל. כן, זה מה שאומר המהר"ל. הקדוש ברוך הוא, פירוש, מי שאין לו הגדרה, מי שאין לו גדר. לא, לא. כי אנחנו אומרים את זה על מנת להיפגש באינסופיות שלו. מה שאין כן באסלאם, בסופו של דבר, האלוהים הוא הקצה של הפירמידה השכלית. נכון? הייתי אומר ככה, כשהאסלאם אומר לא אללה אלא אללה, אין אל אלא האלוהים, זה בא לומר אם יש אלוהים, ויש רק אחד, הוא כזה. בסופו של דבר, באופן נפשי, זאת הכנסת האחדות לתוך הבריאה. וכשאנחנו אומרים השם אלוהינו השם אחד, מתכוונים לומר שהוא אחד במהותו. בזה סילקנו מילוק על הגדרה. בתוך הבריאה יש רק אחד, זה אחד מספרי. למרות שחכמים אומרים שהאחדות של האלוה זה גם לא אחדות מספרית, אבל זה לא האופן שבו המוסלמי חי את זה. כן, אצל המוסלמי הוא מאמין רק באליל אחד. הכופרים מאמינים בהרבה אלילים, והוא המוסלמי מאמין באליל אחד בלבד. כן? זה יותר דומה לפולחן של אחנתון. כן, מאמין רק באחד, שהוא אחד במהותו. זאת אומרת שהוא כולל הכל ממילא. אם הוא כולל הכל, אז אין לו הגדרה. או? כלומר, הוא גם השם וגם אלוהינו, בכל זאת השם אחד. למעלה מן השכל. כן. אם כן, כשמתחילים לחשוב על האלוהות דרך מידה, מן המידות, היא בעצמה תכונה של אליליות, מפני שיקרותה והיעדר מציאותה, ולעולם תנוצח מן הכפירה של הלב. אגב, התייחסתי פה רק לחוכמה, גם לגבורה צריך להתייחס. כן, יש ביטוי בערבית, דין מוחמד בסף. כן, כלומר, דת מוחמד בחרב. זאת אומרת שהאופן היחיד שבו האלוהות מתגלה זה בחרב בלבד. אם זה רק בחרב בלבד, אז זה כבר לא הקדוש ברוך הוא. בגלל שלא ייתכן שהאלוהות מתגלה במידה אחת בלבד מכל המידות. כי זה אומר שמה שלא חרב, הוא לא אלוהות. ברור? בעוד שבישראל יש אמונה בייחוד המידות. אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב ביחד. כן, בימי הביניים אומרים ייחוד המידות, כלומר בעברית מודרנית ייחוד המידות, התקללות. אפשר לקרוא, בחסידות קוראים לזה התקללות, גם בקבלה. הקדמונים קראו לזה ייחוד. מפני שקודה וידר מציאותה, ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת. ולכן הכפירה עתידה לנצח גם את הדתיות המוסלמית שצדקה ממנה. כלומר, הכפירה השוללת צודקת יותר מן האלילות, כשנעריך את שתיהן אל המושג האמיתי של האלוהות. כי ההיעדר והשלילה הם סוף כל סוף סובייקטיביים לאדם, ובזה הם אמת שכל מה שהאדם משיג, משער ומשכיל באופן חיובי, הכל הוא שלול ואפוס מאמיתת האלוהות, מפני שההגבלה והאפסיות הינן הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים ממה שתהי מוצצת בהם ההתעצמות של ההוויה והישות, שהן במציאות הנבראים רק מפני הופעת האלוהות עליה ולא מצד עצמה. כן.
אמרת שאני ככה הבנתי שהרב כותב שהכתירה תנצח גם את המסוק וגם
את האסלאם, נכון.
שהם חצדדים,
נכון. הם חלקיים, לכן הכפירה היא יותר צודקת מהם.
שנצרות התפוררה, אנחנו רואים את
זה. האסלאם עוד לא. עוד לא. עתיד להתפורר. לפני 100 שנה לא אמרת שנצרות התפוררה. אז אולי האסלאם זה יותר מאוחר. עוד 300 שנה, עוד 400 שנה. התפורר. על כן, יסוד דעת אלוהים העומדת לעד היא האלוהות המתעלה על כל תבונה והרגשה, והחתומה בתוך התבונה והרגשה בחותם של ענווה. אז מה תאמר? אז לא נדבר כלום, כיוון שאי אפשר להשיג את אלוהים. כן, אנחנו נדבר, אבל מתוך ענווה. כלומר, מתוך שאנחנו לא נתייחס ברצינות יתרה אל ההגדרות שלנו. כן, בחותם של ענווה ושל אי האפשריות של ההשגה, ודווקא מצד זה היא גדולה בפעולתה על החיים. כן, זה במובן של כל מקום שאתה מוציא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוציא את ענוותנותו. ענוותנותו, שנאמר, רם ונישא אשכון. ודקה הוא של רוח. זה כההבדל בין האלוהים של הפילוסופים לאלוהים של התורה. אלוהי הפילוסופים הוא כל כך גדול, שהוא רחוק, סימן שהוא לא כל כך גדול. אם הוא צריך להתרחק כדי להיות גדול, סימן שהוא לא גדול. אבל אלוהי ישראל הוא כל כך גדול שהוא מתעסק גם בשטויות שלנו, בפרטי הפרטים של החיים, סימן שהוא גדול באמת. זה גדולתו, אני אתן אותו. כן, כן, אבל כל מושגח ומושגח יכול להיות לו השגחה פרטית. השגחה פרטית. אלא אם כן יכלו כל הנמלים מן העולם ויישאר זוג אחד שעליו תהיה השגחה פרטית. על מין הנמלים, וזה יכול להיות פרטי במידה והמין הוא הזוג הזה. אבל גם הרמב״ם אומר, זה שאני אומר לך שהשגחה היא כללית על המין ולא על הפרט, לא מפני שהקדוש ברוך הוא אינו יכול להשגיח על כל פרט, אלא מפני שאינו רוצה. אבל באופן עקרוני, אם היה רוצה להשגיח על כל פרט, היה גם רוצה. הוא אומר את זה מפורש. זה היה בהשגחה פרטית, שאז כל חיה שהייתה צריכה להיכנס לתיבת נוח הייתה המין כולו. כלומר, אם יישאר כלב אחד בעולם, תהיה השגחה פרטית עליו. מספיק שיהיו 100 כלבים כדי שכבר לא תהיה השגחה פרטית עליהם. אם מיישרת אותם, מעלה אותם תמיד עד עד, וכל החיים כולם וכל התנועות החופשיות שבעולם הרוחני והחומרי בעולם הפרטי והכללי מוצאים דווקא בה את תפקידם.